ערב טוב ומבורך, ומחילה רטרואקטיבית על החיסורים. נכון, אצל המורים זה נקרא חיסורים בפעמים הקודמות, אבל מעגלים אותם. זה היה עם... זהו, אז באמת... יהיו הדברים לרפואתו השלמה של אחי מורי הרב בנימין חיים בן רות. ברוך השם, ניסים גדולים. טוב, אנחנו בפרשת יתרו, וישמע יתרו. אני רוצה בפרשה הזאת להיכנס פעם אחת מעט מעט ממה שצריך לסוגיה הגדולה והקדושה של הגיור, של הגר הגדול. התחלנו הבוקר לעסוק בו קצת, בגיור, בא ונתגייר, מה שמועה שמע ובא ונתגייר, אבל אני מבקש רגע לעסוק ביתרו, בדמות של יתרו, שמבחינה מסוימת הוא, כמו שהוא נקרא בפי המפרשים, אב לגרים, אבי הגרים. צריך להבין לעומק את המושג הזה. אולי לפני שניכנס בכלל לדמותו של יתרו, הרי אברהם היה מגייר את האנשים, ושרה הייתה מגיירת את הנשים, והם הכניסו תחת כנפי השכינה רבבות רבבות. והם היו בית אברהם, והרמב״ם פותח בזה את כל ההלכות, את הלכות עבודה זרה וכו'. איפה הם? איפה הם בהיסטוריה? זו שאלה מעניינת מאוד. אנחנו מוצאים אחר כך את יצחק ממשיך. לא רק שאנחנו לא מוצאים את הגרים, אנחנו גם לא מוצאים את שאר הבנים, לא את ישמעאל ולא את בני כתורה. כולם נעלמים. ואחר כך אצל יצחק אנחנו פוגשים את עשיו, וגם הוא נעלם לחלוטין ומגיע אלינו בצורות מאוד מאוד קשות. הצורה הקלאסית הכי קשה היא זו שאיתה חתמנו את הפרשה האחרונה, עמלק. לאן הם נעלמים? על פי חז"ל הם מתגיירים, גיור גדול וגדול, ונכנסים תחת כנפי השכינה, והולכים עם אברהם אבינו להילחם, וירק את חניכיו ילידי ביתו. אבל לימים זה לא מחזיק. חזרו לסורם. עד שבא יתרו, שאגב, הערה מעניינת, הוא כהן מדיין. ולבני כתורה יש שישה, לכתורה יש שישה בנים. זוכרים אותם? מדן ומדיין. ישבק, שוח, זמרן, מדן ומדיין. רש"י, כשהוא מנסה לזהות את יתרו, לתת לנו ככה מה שנקרא קודם כל היכרות עם האיש. אני עוזב עכשיו את וישמע יתרו. אני אחזור אחר כך למה שמועה שמה ובא ונתגייר. אבל כשרש"י מנסה לזהות את הדמות, את יתרו, הוא פותח בדיבור השני בפרשה, בואו נפתח בתחילת הפרשה, פרק י"ח, מי שיקל עליו בעמודים זה בעמוד ראי שבב בחומשים שלפנינו, ובדיבור השני, על המילה יתרו, אומר רש"י דבר מעניין שנראה כאילו לא מובן שיטתו של רש"י, שהוא לא בא אלא ליישב פשוטו של מקרא, ונראה כאילו משהו לא קשה פה והוא החליט לספר עליו סיפור. בוא נראה. הדיבור הראשון הוא וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אני לא חוזר לעניין הזה, זה נקודה גדולה מאוד. לרש"י היה קושי והוא יישב אותו. הקושי הוא מה הקושי, אבל אני לא נוגע בזה. הוא עצמו אומר שיש קושי, מה שמועה שמע. בסדר? אז אולי לא מובן מלכתחילה, כי הפסוק אומר, הוא שמע שהוציא השם את ישראל ממצרים, אז... אבל רש"י אומר שיש קושי, אני לא נכנס עכשיו למה, סומך עליו. הדיבור השני לא נראה מבית ספרנו. זה נראה דיבור של מדרש. בוא נקרא את הדיבור השני. זה מדרש קלאסי. אגב, זה ציטוט מהמחילתא. מילה במילה, ושוב מעניין מאוד שיטת רש"י, מילה במילה, חוץ ממה שרש"י לא רצה להביא. זה תרגיל מוכר. יתרו, שבע שמות נקראו לו. לא היה קשה לי שום דבר בפשט לפני כן. אני גם עוד לא שמעתי על השם הזה. אני מכיר את השם הזה רק מפרשת שמות. שם פוגש משה את בנות מדיין, בנות יתרו, ושם הוא נקרא יתרו. לכן נכאורה מה קשה, אבל בואו נראה את זה שנייה אחת ביחד. יתרו, בסדר? שבע שמות נקראו לו. ראואל, ואולי זה קשור לפרשת שמות, כי שם כתוב, התבון האל ראואל אביהן, והוא שואל אותן, מה מיהרתן? והן עונות לו. אז אולי רש"י רוצה להסביר שראואל זה יתרו, כי הוא מתייחס לזה בהמשך, אבל משום מה הוא נכנס לכל השמות. ובוא נראה מה הוא עושה. ראואל, יתר, וישוב אל יתר חותנו, אלכה ואשובה. אז אם הקושי היה שם, למה ביתר הוא לא נתן את הדרשה ואמר זה ראואל? למה פה הוא עושה את כל הסיפור? אבל נמשיך, אני רוצה בעיקר להתמקד בתוכן של דברי רש"י. בוא נראה רגע. ראואל, יתר, יתרו, שבע שמות. חובב, חבר, קייני, פוטיאל. ועכשיו הוא מתחיל להסביר. עכשיו, אם הוא מסביר כל אחד מהשמות, הייתי מצפה שהוא יסביר את כל שבעת השמות. בוא נראה מה הוא עושה. יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה. ואתה תחזה. זו הפרשה שאנחנו מתחילים מחר. ואתה תחזה מכל העם אנשי, חי לראה אלוקים. ואולי הייתי יכול בכלל להתחיל את השיעור בשאלה חשובה מאוד, שאלה משפטית מאוד חשובה, שאלה לימודית ומשפטית. מכל הדברים, למה העניין שבא יתרו ללמד הוא דווקא את סוגיית הדיינים? אני עסקנו יותר מפעם בשאלה המאוד יסודית, למה משה לא חשב על זה לבד, למה עם ישראל לא הגיע לזה, זו שאלה אחרת. מה העניין שזו הפרשה שיתרו מייתר? את פרשת הדיינים, את פרשת מינוי הדיינים, זו סוגיה מעניינת. נגיע אליה עוד מעט, אבל הוא נקרא יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה, כי זה פירוש המילה יתר. יתר, נותר, הוא יתר משהו. טוב, יתרו לכשנתגייר וקיים המצוות, הוסיפו לו אות אחת על שמו. מעניין. למה וו? זה כבר עניינים בפנימיות, אבל וו שייך ליוד קי וו קי, לעניין המידות, לחיבור בין שמיים וארץ. וו מובן מאוד ומוסבר בכל המפרשים. הלאה, חובב שחיבב את התורה, ומי אמר לך שחובב הוא יתרו? יתר כבר ראינו, ראואל כבר ראינו, בפרשת שמות. ראואל אביהן וישוב אל יתר חותנו ויאמר אלכה ואשובה. אבל חובב, עכשיו צריך רש"י להסביר, הוא יתרו, שנאמר מבני חובב חותן משה. עד כאן. חבר, קייני ופוטיאל, לא ראה רש"י לנכון להסביר פה. ויש אומרים ראואל אביו של יתרו היה, ומה הוא אומר ותבונה אל ראואל אביהן, שהתינוקות קוראים לאבי אביהן אבא. חבר, קייני, ופוטיאל, רש"י פה לא מפרש, למרות שאם הוא מצטט את המחילתא, אז המחילתא ממשיך. והנה המשך הדברים במחילתא, אני מצטט. חבר שנעשה כחבר למקום, פוטיאל שנפטר מעבודה זרה. מילה קצת קשה, פוטיאל נפטר, אבל נפטר מעבודה זרה. קייני שכינה לשמיים, מלשון קנאה, כינה לשמיים, קנאה לתורה, קנאה לקודש, וקנה לו, מלשון קניין, וקנה לו תורה. אז אם רש"י החליט לפרש את כל שבעת השמות, שימשיך את המדרש, למה הוא נעצר? האמת היא, שאת השם פוטיאל אנחנו זוכרים בדרשה אחרת ברש"י. לא חיובית. פה פוטיאל זה נפטר מעבודה זרה. זוכרים?
פנחס.
אצל פנחס. בדיוק. אצל פנחס מופיע הסיפור המפורסם, שכשמשה עם זמרי, אז אומרים זמרי ואנשיו, הראיתם בן פוטי שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, על פנחס, המדובר שם על פוטיאל שפיתם אבי אמו, מלשון פיתם לעבודה זרה, זאת אומרת שהשם פוטיאל נדרש דווקא
לגנאי.
אז לזה רשי לא רצה להיכנס. חבר, בעברית זה גם חבר וגם חבורה. ועוד מעט נראה את זה. וכעיני, בו אני רוצה להתחיל את הכל, אם לא הייתי קורא את המדרש שאומר שכעיני זה מלשון קינה לשמיים וקנה לו תורה, מה מזכיר לנו כעיני? קין. יעל היא אשת חבר הכעיני, כי היא מיתרו כבר. כעיני מזכיר לנו את קין. ועוד מעט נראה את הסוגיה הזו. אני משאיר את זה בצד, אבל רוצה רגע להתעסק דקה במושג הזה של הקיני. יתרו הוא הקיני. ואם כך, פרשת וישמע יתרו סמוכה לאיזו פרשה? מה הייתה הפרשה החותמת את פרשת בשלח? מה הייתה הפרשה האחרונה? מחיית המלאק, מחוהם חד, זכר המלאק, מתחת השמיים. אתם זוכרים עוד סמיכויות בין המלאק והקיני? שאול. ועוד במקרא?
כן, אומר
בלעם. בוא נסתכל רק רגע בשני מקומות. האחד מאוד מאוד חשוב. המלאק והקיני מחוברים ומרוחקים, מחוברים מאוד, והכי רחוקים אחד מהשני. שאול, מה שמזכירים עכשיו להזכיר לכולם, זה ההפטרה של פרשת זכור. בלי להיכנס, בהפטרה של פרשת זכור, כשעומד שאול להילחם באמלק, הוא פונה אל אמלק, נמצאים בגלבוע, הוא פונה אל האמלקי, אבל לפני שהוא פונה אל האמלקי, הוא לא פונה אל האמלקי, הוא בא להילחם באמלקי, הוא פונה אל מי? אל הקיני. ואומר לקיני, סור ורדו מתוך האמלקי, פן אוסיפך עמו. הקיני נמצא בתוך המלאק, אבל אתה עשית חסד עם ישראל. הקיני הוא עושה החסד הגדול. ההפטרה של דבורה, עוד שנייה, נגיע שם, לא מופיע מפורש המלאקי, זה כנען. אני רוצה את המלאק. אני יודע, אבל לא מופיע יחד עם הקיני המלאקי. אני רוצה להראות את הקיני ואת המלאקי. אז הקיני מופיע עם המלאק שם. אבל הרבה לפני כן. בואו נפתח לשנייה אחת, וזה מדהים, בואו נפתח לשנייה אחת את פרשת בלק. כולנו עוסקים תמיד בפרשת בלק בברכות. עד מה טוב. נכון? עד הברכה האחרונה. מה לעשות שהכל זה הקדמות לברכות האחרונות. בסדר? זה מה מעניין אותנו. מה טוב הוא עליך יעקב, ואין עם לבדד ישכון, אבל יש שם ברכות שעוסקות בלעתיד לבוא. בואו נראה אותם. פרשת בלק, נו, פרק פסוק? כ"ד פסוק כ"א, עמוד תס"ב. או, נלך אחד אחד. הוא מגיע בסיום אחרי שאולי אפילו מפסוק י"ד. אחרי שבלק אומר לבלעם בעברית תקנית, מויכל טויבס, עוף מפה, אומר לו בלעם, לא לפני טיפ אחרון, on the house. ואתה הנני הולך לעמי, אני אכן הולך, הרי כל מה שבאתי הנה זה בעל כורחי, ומה שאני הולך עכשיו להגיד כנראה גם הולך להיות בעל כורחי, אבל תקשיב טוב כי זה מעניין. לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. כלומר, אם חשבת שעד עכשיו דיברתי אחרית הימים, זה הכל היה רק הגבהה להנחתה. עכשיו הגיע הזמן. בוא תקשיב קצת על אחרית הימים. עד עכשיו דיברנו שיעורים ברורים, עכשיו קצת אחרית הימים עוסקים. נו, מה? וישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו ואור נאום הגבר שתום העין נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון הראינו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב מי זה? המשיח הרמב״ם מיד במקום, רשי במקום, הרמב״ם בהלכות מלכים אומר שמי שכופר במשיח כופר בתורה ובדברי משה, הפסוק שהמקור שלו הוא זה זה. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת, והיה אדום ירישה, והיה ירישה שעיר אויבה וישראל עושה חיל. מכל העמים, מי הממוקד מטרה פה? אדום, שעיר, נכון? הולכים לאדום, שעיר, עוד מעט נראה עוד יותר מיקוד. וירד מיעקב והעביד שריד מעיר, וירת עמלק. או, אז זה מובן, זה ההמשך של עשיו ושעיר, נכון? עמלק. וישא משלו ויאמר ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. וירא את הקיני. הצמידות מדהימה. מחו אמחה את זכר עמלק וישמע יתרו. סור ורדו פנו ספחה עמו. ואתה עשית חסד. אתה האנטיתזה לעמלק. הברכה לעמלק של אחרית הימים זה ראשית גויים עמלק. והיום ננסה להבין את זה בהבנה מחודשת קצת. ראשית גויים עמלק, תמיד אנחנו מזכירים שראשית זה ישראל, קודש ישראל, השם ראשית תבואתו, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. התורה נקראת ראשית, הביקורים נקראים ראשית. וגם עמלק נקרא ראשית, אז אנחנו מבינים שזה זה לעומת זה, זה הסתרא אחרא. אבל עוד נחשוב על זה עוד מעט, ואחריתו, הרי על אחרית הימים אני בא לדבר, נכון? עדי עובד, עובדן, לעומתו, מי האנטיתזה? רק דמות אחת. וירא את הקיני. וירא את הקיני, תראו את רשי, רשי אומר לפי, תשמעו איזה ביטוי מעניין ברשי, סלנג בישראלית. תראו את פסוק כ"א, רשי מדבר בסלנגית. וירא את הקיני לפי שהיה קינינו תקוע אצל עמלק. מה אתה תקוע שם? כעניין שנאמר ויומר שאול אל הקיני וכולי, הזכירו אחר עמלק, נסתכל בגדולתם של בני יתרו, שנאמר בהם תרעתים שמעתים סוחטים, הכוונה היא גדולי ישראל, גדולי הסנהדרין, יתרו. איתן מושבך, תמה אני מאיכן זכית לכך. תשמעו מה שהוא אומר כאן רשי. איתן מושבך כתוב, ושים בסלע קיניך. תמה אני מאיכן זכית לכך. הלא אתה עם מי היית בעצת הווה נדחק אמה לו? מי? יתרו. רשי. רשי פשוטו של מקרא, שלושה יועצים. זאת אומרת, בלעם פונה ליתרו, ובגרסה אחת במדרש היו שלושה יועצים, לא איוב, אלא שלושה יועצים, יתרו, בלעם, זה גרסה של הגמרא, ועמלק. שלושה יועצים קורא להם פרעו כדי לדעת מה עושים עם הגניוס הזה שצריך לחסל אותו. איך לעבוד? הוא קורא לשלושה יועצים, טריום וירת. בלעם, יתרו, בגרסה בגמרא איוב, ובמדרש פלאי, עמלק. ועכשיו פונה בלעם, אחרי שכל התוכנית נכשלה, נמצאים בשנה 40 והעסק הלך כפות. הייתה תוכנית. והוא פונה לשני היועצים. הוא פונה לשני החברים לשעבר ואומר להם כך, אתה עמלק, זהו, זה זמן שאול, אחריתו עדי עובד, שאול, לא התכוונתי, אבל זה נכון, ואתה יתרו, גדולי עולם יצאו ממך. איתן מושבך ושים בסלע קיניך. תמה אני מאיכן זכית לכך. ואז בא הפסוק הבא, פסוק כ"ב, ומחבר לגמרי את השם קייני עם השם קין, בלי דיונים. כי אם יהיה לבער קין, אדמה אשור תשבקה. תראו את רש"י. כי אם יהיה לבער קין, זה ממשיך לדבר אל הקייני. נכון? הוא ממשיך לדבר אל הקייני. בואו נראה את רש"י. אשריך, מי? הקייני, מי? יתרו. אשריך, שנתקעת לתוקף זה, שאינך נטרד עוד מן העולם. מה פירוש? אתה זוכה לחיי נצח, אתה זוכה לאין סוף, אתה זוכה לעולם הבא, שאינך נטרד עוד מן העולם. אני פותח סוגריים. אולי בשונה מהגרים עד יתרו, שבאו עם כל ההכנסה תחת כנפי השכינה, אבל נעלמו. שאינך נטרד עוד מן העולם. כי אף אם אתה עתיד לגלות עם עשרת השבטים, ותהיה לבער ממקום שנתיישבת שם. שמעתם איזה עומק? כי אם יהיה לבער קין, גם אם אתה הקיני, שנקרא במפורש איך קין. אתם רואים למה רש"י הפשטן לא רצה להסביר שקיני זה קינה וקנה? כי קיני זה לפי הפשט במקרא קין. הפשטן של המקרא רש"י מלמד אותנו שהפרשן הטוב ביותר למקרא זה המקרא. אז אם המקרא הסביר שקייני זה קין, ממילא להגיד שקינה לשמיים וקנה לו תורה זה דרוש. אז את זה רש"י לא מבין. ובפוטיאל הוא העדיף פיתם. הוא הביא רק מה שפשט. חובב זה חובב. חובב זה לא גם שלילה. ועכשיו אומר רש"י, תשמעו עד הסוף, זה פלא פלאות. גם אם אתה תגלה עם עשרת השבטים, מה בכך? מה בכך? עשרת השבטים, איפה הם? מה בכך? מה בכך? זה זמני. איך כתוב שם בנבואה בישעיהו? בשצף קצף הסתרתי פניי, רגע ממך, ברגע קטון עזבתיך. 1,000 שנה זה קטן. אוטוטו, אוטוטו, חוזרים אין סוף, בקטנה. בשצף קצף בועות, זה בועות. ברגע גדול ריחמתיך, רגע קטון עזבתיך. מה בכך? עד מה אשור תשבקה? עד היכן הוא, תראו את רש"י, זה לא יאמן, עד היכן הוא מגלה אותך? שמא לך לך וחבור, נו. אין זה תירוד מן העולם, אלא טלטול ממקום למקום, ותשוב עם שאר הגלויות. היה רק אחד שתרדו אותו לטולטל ממקום למקום, קראו לו?
קין.
קין. נב ונד. כתוב במדרש, מדרש פלא פלאות. שהקיני הוא מקין. מופיע בשם ישמואל, האדמו"ר מסוכתשוב, שיתרו, אני קורא את לשונו, היה בו משורש נשמה של קין. קצת עומק. קין, מביא השם ישמואל בשם חכמי הסוד, לא בשם עצמו. קין נפל בשלוש העבירות הגדולות. הוא נפל בעבודה זרה, הוא הרי כפר ואמר לי דין ולי דיין. הוא נפל בגילוי עריות, על פי חז"ל, קין בא על תאומתו של הבל, והנפילה הגדולה שלו הייתה כמובן בשפיכות דמים. כי זה לא היה שלו, זה דיון שלם שם, למה זה נחשב גילוי עריות?
מי לא היה צריך לבוא
נכון, אז כתוב שיש הבדל בין זאת לזאת, זה דיון שלם. אני לזה לא נכנס, אני רוצה להיכנס לחלק האחרון. שאלה מצוינת, דנים בזה. שמשמואל בפנים, דן בזה. אבל ככה מוזכר, גילוי עריות ועבודה זרה, והדבר השלישי שהוא נפל היה שפיכות דמים. לעניות דעתי, אגב, המושג של גילוי עריות בעיקר דוב הוא שבני קין הם ויבואו בני האלוהים על בנות האדם. זה לא רק הפרט ההוא, אלא כל הנפילה של העולם מגיעה מגילוי העריות שמובילה תפיסת קין בעולם. והעבודה זרה הגדולה שמתחילה בלי דין ולי דיין, אבל איך, זה החלק הקטן, נמשכת במתושאל ומחויאל ובכל מחיית שם אל מן העולם, בני קין. ושפיכות דמים כמובן, שהרג את הבל. ויתרו נקרא קייני והיה בו משורש נשמת קין. אני קורא קצת מהשם משמואל. ויגע ועמל הרבה מאוד עד שתיקן בנפשו שלוש מידות רעות אלו והפכן בהתהפכה לגמרי לטובה. עבודה זרה שלא הייתה עבודה זרה שלא הכיר ומאס בכל אלילים ונדבק באלוקי אמת. כהן מדיין. המשפט הבא הוא חותן משה, שנתן ביתו למשה. התיקון הגדול ביותר למציאות של עריות, שנתן ביתו למשה. כל הדיונים שיהיו אצל משה וציפורה זה על הפרישה. על האנטיטזה של גילוי עריות. הטענות של מרים יהיו על הפרישה המוגזמת. ושפיכות דמים, תשמעו את דברי השם משמואל, איפה את זה תיקן יתרו? ובזה בא והוסיף פרשת דיינים בתורה. מדהים. להציל העם מגזל ומשפיכת דמים. כל עניין הדיינים הוא לתקן עכשיו את סוגיית שפיכות הדמים של קין. הקייני. עכשיו תשמעו למה זה מחובר לעמלק. וכנגדו עשיו ועמלק, שבאו משורש יצחק. הרי על עשיו נאמר ששלא כישמעאל, הוא לא גוי, הוא ישראל מומר. כי הוא נולד מיצחק ומרבקה. והפכו ירושתה מטוב לרע, ולפיכך דינו של עמלק למחות מתחת השמיים, לפי שאין בו שום תקווה. והוא גרוע יותר מכל רשעי העמים, רשעי כל העמים, אף על פי שהגדילו ברעה, לא הייתה התחלתם טובה. עמלק מול יתרו. גר הצדק אבי כל הגרים, שלא עזב עבודה זרה אחת בעולם. מול עמלק, שהוא בעצם בן דוד. קרוב מאוד. גדל אצל סבא יצחק. סבתא רבקה לקחה אותו בעגלה. ולפיכך מסיים השם משמואל, הייתה המלחמה בעמלק להחלישו, תשמעו איזה עומק, קודם מתן תורה. מתי יתרו בה יש דיון? אבל מלחמת עמלק הייתה ברפידים, ומרפידים מגיעים למתן תורה. כאילו המעכב את עניין ההגעה למתן תורה זה לגמור את העניין ברפידים. ויבוא ישראל, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים, ושוב כתוב, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. וראש ישראל בשביל מה זה כתוב? ורפו ידיהם מן התורה, ועמלק ואשר קרחה בדרך. תשמעו את הדברים שלו. כי בעוד קליפת עמלק בתוקפה, גם מתן תורה עם כל הנפלאות, הקולות, הברקים וכל שופר חזק מאוד, לא יועיל. שמעתם מה זה? הכוח של קליפת עמלק הוא כזה שגם הקולות והברקים של מתן תורה ומעמד הר סיני הוא היה מסוגל להחליש. הדור קיבלו. מתי? בפורים, כשינתחו את עמלק. זה פלא פלאות, זה לא יאמן. ומה אז קורה בפורים כשמנצחים את עמלק? ורבים מעמי הארץ מתייהדים. עמלק הוא הכוח של המומרות. עד לאן זה יכול להגיע? ויתרו הוא הכוח של הגיור. עד לאן זה יכול להגיע? שורש קין. להפך הכל, הכל, הכל בהיפוך גמור לקדושה. זה לא נתפס, זה דבר מדהים. אני רק מסיים את הדברים שלו. שאילו, זה אותו יסוד, הוא חוזר על אותו יסוד, שאילו היה המלא קיים במתן תורה, לא היו הקולות והברקים. הוא חוזר על אותו נקודה. רש"י פותח את הפרשה בשבעת השמות של יתרו כדי לברר מהי המציאות של גיור. זה הרי דבר פלאי שהפרשה של מעמד הר סיני, של מתן תורה, נקראת על שם הגוי. על שם ההוא שלא בא מבית ספרנו. עולם שהם שומע, שמעו עמי מרגזום. אתם יודעים מי הוא הגר? הגר הוא מי ששומע כמו כולם, אבל הוא שומע ובא. כולם שומעים, כל העולם שומע. אתם יודעים במה עוסקים במתן תורה, ביום מתן תורה? לכל חג יש את המגילה שלו. אתם יודעים מהי המגילה של מתן תורה? רות. אגב, שמתם לב פעם שזה אותם אותיות של יתרו חוץ מהיוד. רות. כל עניינו של החג הזה של מתן תורה הוא הכוח הזה של התורה להפוך את העולם, שעליונים יורדים למטה ותחתוניים עולים למעלה, ושהטבע יכול להתהפך. קין הוא הקיני. תשמעו מדרש פלאי, מה זה איתן מושבך ושים בסלע קיניך. תשמעו איזה ביטוי, כך ברך אותו, נכון? איתן מושבך, איך רשי אמר? גם אם תגלה לאשור, מה בכך? לחלך וחבור, תירוד מן העולם, חוזרים. אז תגיד את זה לנו, למה אתה אומר את זה ליתרו? מה, אנחנו צריכים לשמוע את זה ממנו? אתם פעם שמתם לב, נגענו איזה פעם בשנייה, אני עוד רגע אגיע למדרש על איתן מושבך. עוד שנה, מהרגע הזה, ממעמד הר סיני, עוד שנה, פחות 10 ימים, בכף באייר, נתחיל לנסוע לארץ ישראל. נכון? ב-20 לחודש השני נעלה הענן מעל משכן העדות, נוסעים לארץ ישראל, ובנסיעה הזאת לארץ ישראל, אחרי זה מגיעים האספסוף וקברות התאווה והמרגלים, ואנחנו נתקעים עוד פעם לזמן קצר. נכון? עוד שנה. זהו, מה קורה שם באותו רגע? זה דבר מדהים. בואו נסתכל שנייה אחת בפסוק הזה, ואז נראה את הכל ביחד ונסכם אותו. בואו נפתח שנייה בפרשת בעלותך. מדהים. אני חושב שהשיעור הזה על הגירות, היסוד הזה של הגירות, אנחנו לא מספיק מעמיקים בו. לא מספיק מעמיקים במהו עולם הגירות, מה התפקיד שלנו. בלהבין את עומק מושג הגירות. בוא נראה רגע מה קורה שם בפרשת בעלותך. פרק י' פסוק כ"ט. בפסוק י' נכון, בפסוק י' זה מתחיל, בפסוק י' זה מתחיל, ויהי בשנה השנית, עמוד תף י' ג', עמוד תף י' ג' במדבר. ויהי בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש נעלה הענן מעל משכן העדות. נכון? ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני. ואז מה עושים? מתחילים מה? לפרק את הכל. כל המאהל מפורק, נכון? המשכן מפורק, נכון? הכל מסודר על העגלות, בפרשת נשוא למדנו הגלצב, 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 נכון? הכל מסודר, כל דבר במקום, הכל, חברות ההובלה, מסעיות, הכל מסודר, נוסעים אנחנו אל המקום. זהו, המגרש ריק, יוצאים. עכשיו שימו לב. ונשא דגל מחנה בני דן ועל צבא מטה בני אשר ועל צבא פסוק כ"ז, אלה מסעי בני ישראל לצבאותם ויסעו. ויאמר משה, סתכלו, לחובב בן ראואל המדייני חותן משה. כן, בדיוק. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והיטבנו לך. קיצר, כל המאהל מפורק, נשאר אוהל אחד. 60 ריבו מסודרים, המשכן מסודר, ויש אוהל אחד. יתרו נשאר. והוא אומר לו, שבר, חותן, בוא. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. רשי שואל, מה היטבנו לך? אומר רשי, לאף אחד עוד אין זמן לדבר פה על חלוקת נחלות. אנחנו עכשיו מתחילים את המסע. אבל נחלה אחת כבר הובטחה, סגרו. יריחו שלך. שנאמר, ומבני הקיני מגיעים אל עיר התמרים. לך איתנו והיטבנו לך, תקבל את דושנה של ארץ ישראל. אתם יודעים מה זה יריחו? אני לא יודע מה זה יריחו, אני רק יודע שכל המסעות, 42 מסעות, מסתיימים בירדן יריחו. ירדן יריחו. כתוב בספרים הקדושים שירדן יריחו זה המסע האחרון, זה המשיח. וזה נקרא ירדן יריחו כי המשיח ידון בריח, מורח ודען. ירדן יריחו מופיע, לא יאמן, יורה וידין, ירדן יריחו. מי מקבל את ירדן יריחו? הרבה של הדיינים. מי שקיבל אחריות להעלות את העולם מהשפיכות דמים, מהגזל. ויאמר אליו, תראו את הדיון. כלומר, כולם מפורקים, המשכן כבר מפורק, כולם מתחילים לנסוע, ועכשיו יש דיון בין מי למי? בין משה ליתרו. משה הולך אל הארץ ויתרו אומר, לא אלך, כי אל ארצי ואל מולדתי אלך. למה? מה אתה רוצה? למה אתה רוצה ללכת לשם? ויאמר אליו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר וכולי. אומר רשי, למה רצה יתרו ללכת לארצו? כי הוא רצה עוד לגייר את כל ארצו ואת כל מולדתו, הוא עוד לא סיים. התפקיד שלו זה לגייר את העולם. תמשיכו לארץ. אני בינתיים הולך לגייר את העולם. הקיני, שהוא שורש הנשמה, הגירים לא היו במעמד הר סיני, בגופם. רק בשורש נשמותיהם. לכן הם גבוהים לאין ארוך. רבי עקיבא ורבי מאיר וגירים של גרי צדק וקדושי קדושים, שכל העניין שלהם הוא כי אם היה לבאר קין, עד מה? אשור תשבקה. הרי אתה זה שתלמד אותנו שהכל אין סוף. והיית לנו לעיניים. אתם מבינים למה משה רוצה את יתרו? בוא תהיה העיניים שלנו. כשאנחנו לא נדע לראות לרחוק, תלמד אותנו לראות. אתם יודעים איך קוראים לפרשה שמוסיף יתרו? ואתה תחזה. שבעה שמות ניתנו לו. והקיני והמלאיקי תמיד צמודים. תקוע בתוכו. אתם יודעים למה? כי הוא הולך לתקן את השורש גם שם. ואז אומר לו, בלעם איתן מושבך ושים בסלע קיניך. תשמעו את הדברים במדרש רבה אצלנו בפרשה, כשהוא מסביר את איתן מושבך. מדהים. בלעם הרשע כשראה את עמלק, נשא משלו ואמר, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. אגב, לפי הדברים האלה, יש מהמפרשים שאומרים דבר לא יאמן. ראשית גויים עמלק, הוא מהראשית, הוא מיצחק. והוא הגיע לאחריתו עדי עובד. ראשית זה ישראל, ראשית זה עם ישראל, והטענה על עמלק זה, הוא מראשית. לא שיש ראשית מול, ואחריתו עדי עובד. ואז הוא נושא משלו לצד השני, ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קיניך. קיניך מזכיר לנו קן של ציפורים. ואחרי זה קין, קיני, תשמעו את המדרש. משל לצייד, לא יאמן, שהיה צד ציפורים. צד הראשונה. בא לצוד השנייה, הלכה וישב לה על איכונין של מלך. הוא צד ציפור אחת. מבסוט. עכשיו הוא בא לצוד את הציפור השנייה. מה עשתה הציפור השנייה? היא ראתה שהיא בסיכון, מה היא עשתה? נו, הלך להתאפס בקרנות המזבח. אבל לא בקרנות המזבח, אלא התיישב לו על איכונין של מלך. איכונין של מלך זה דמות דיוקנו של מלך. אני יודע שהיה יכול להגיד באיכונין, למרגלות, על. עוד מעט נבין מה זה הגר. הלך וישב לו על איכונין של מלך. עמד לו הצייד, תוהה בה. עכשיו הצייד רוצה להרוג אותו. אבל יש לו בעיה. אמר לה, אם אזרוק עלייך אבן, זה מה בא לי. אני מתחייב בנפשי. כי אני זורק אבן על איכונין של מלך. ואם אתן את הקנה, אם אני אבוא אלייך עם איזה קנה כזה, ואני אעשה ככה, מתיירא אני שלא ייגע באיכונין של מלך. אתם יודעים מי יש על האיכונין של מלך? את הכתר. את הלמעלה מהחוכמה. את הרצון הכי גבוה. את השורש. מתיירא אני ואיני יודע. מה אומר לך? אלא למקום יפה ברחת ונמלטת. מה נשאר לי להגיד לך? שיחקת אותה. איתן מושבך. אתם יודעים מה זה איתן? איתן זה חוזק, איתן זה מה שאף פעם לא מחזב נחל איתן. איתן זה ראשית, האבות נקראים איתנים, ירח האיתנים. איתן. קצת חבדניקיות לא תזיק, איתן זה טניה. גילוי האיתן זו מגמת הטניה. איתן זה החוזק שאין לו סוף. איתן מושבך, כך בלעם, ראה ליתרו ולעמלק בעיצה. זוכרים מה שאמרנו? שלושה? ראה ליתרו ולעמלק בעיצה. מדרש רבה אצלנו. עמד על עמלק ומחה שמו. בעברית אחרת, הראשון שאמר ימח שמו על עמלק. אנחנו ב-30 יום לקראת החג. היה בלעם. את המושג ימח שמו... הוא מופיע לראשונה באחריתו, עדי עובד. הרי מה הציע? מה ניסה פרעה לעשות? למחות את השמות שלנו. זה היה כל הרעיון. הנה נמצא תסריטאי, עמלק. הוא מבין את זה, כי הוא בא מהראשית. והוא מתהפך לאן שהוא מתהפך. אז אין תקווה? בא לראות יתרו, מצאו שעשה תשובה. שורש הנשמה, גר, בא ונתגייר. אמר לו, למקום יפה ברחת, איתן מושבך, כאברהם שנקרא איתן. אתם יודעים מה זה כאברהם שנקרא איתן? הוא היה הראשון למגיירים. ואתה זה שממשיך את זה. כיוון שעוד לא היה מתן תורה, ועוד לא היה, וזה החידוש של יתרו ובזה נעמוד, ועוד לא היה מושג של ישראל, זה עוד לא יכול להחזיק. כי הגיור זה היסוד של הכל, בשביל זה כל הסיפור. כי הגיור כולל שני חלקים. גיור הוא לא רק אלוקייך אלוקיי. גיור לא מספיק שהוא מקבל מצוות. גיור זה שעמך עמי ואלוקייך אלוקיי. זה נוצר עכשיו. לכן יתרו הוא האיתן החדש. איתן מושבך כאברהם. כציפור שישבה, תשמעו את הביטוי המדרשי הזה, על איכונין של מלך. אי הוא לא חזה, אומרים חז"ל, הם לא היו במעמד הר סיני. מזליו, שורש הנשמה, על איכונין של מלך, זה היה שם. לא מצד מה שאנחנו תופסים בהשתלשלות פה, לא מהראש, מהכתר. על איכונין של מלך. לא יאמן. אתם תופסים מה זה שעם יודע שמעמד הר סיני נקרא על שם יתרו? שפרשת דיינים היא של יתרו? שיתר פרשה שנאמר ואתה תחזה? שבא להפוך את מציאות של השפיכות דמים בעולם? יתרו. והיסוד הוא שמעכשיו יש עמך עמי. וכיוון שיש עמך עמי, ממילא זה יתפוס. כי כל עוד היה רק אלוקייך אלוקיי, בסדר? הם יכולים לבוא לחסות תחת כנפי השכינה ואחרי זה להיעלם. אבל כשיש עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, כל המציאות משתנה. זה גוואלד. עכשיו למה שאמרנו הבוקר, זוכרים מה רש"י שואל בתחילת הפרשה? רש"י שואל, מה שמועה שמע ובא? ובחז"ל כתוב, מה שמועה שמע ובא ונתגייר? אז הוא אומר, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. וכולם שואלים, מה שמועה שמע ובא? כתוב, שמע, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. וישמע יתרו את כל אשר עשה השם למשה ולישראל עמו. זה פלא פלאות. חז"ל מגדירים, מה שמועה שמע ובא ונתגייר? לבא הזה מתכוונים פה חז"ל. אתם יודעים מהם הדוגמאות של קריאת ים סוף? מלחמת עמלק ומתן תורה, הזכרנו הבוקר, עכשיו זה נתפס פתאום. מי זה מוישה רבינו? זה יתרו יודע מזמן. לא נעים להגיד, יכול להיות שהוא יודע את זה יותר מכולנו, הוא כבר 60 שנה חברותה שלו. אתם יודעים מה יתרו ומוישה רבינו היו ב... אני לא יודע, אנחנו מבינים מה מדובר בכלל, אנחנו מבינים מי זה יתרו, יתרו זה אברהם. נו, ומשה זה משה. זה מעניין להיות שם ביחד. אני חותנך. פעם היה מתכבד זה בזה, עכשיו מתכבד זה בזה, אומר רש"י, זה לא... אתם יודעים מה התחדש ליתרו עכשיו? שלכן עכשיו הוא התגייר. הוא פרש מעבודה זרה כבר לפני 60 שנה. עכשיו התחדש לו דבר חדש. לא מי זה משה. עכשיו התחדש לו מי זה ישראל. עכשיו התחדש לו שכל כוחו של משה זה מי ישראל. עכשיו התחדש לו שכל מה שהקודש ברוך הוא משפיע בעולם זה מכוחם של ישראל. מה זה קריאת ים סוף? כשמצלמים את קריאת ים סוף, את מה רואים? את השם בוקע את הים על ידי משה שמרים את ידו. אבל רק מי שיודע להתבונן בקריאת ים סוף, יודע לראות שכל זה מתחיל רק אחרי שאנחנו נכנסים בים פנימה. והאמונה שהאמינו היא קורעת את הים. מה שנשאר זה רק לעשות את הפינאלי. אבל ישראל גורמים לקריאת ים סוף. מי שרואה את מלחמת עמלק, רואה את משה מרים את ידיו. זה יתרו ידע מזמן, שמשה יכול להרים את ידיו ולשנות את העולם. אבל שאת הכוח הזה קורה רק בגלל שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם, ויהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב בעמק. את זה הוא גילה עכשיו. זה שמתן תורה ניתן למשה רבינו, נו, זה ברור. אבל זה שכשישראל חוטאים בא משה רבינו ומגלה שהוא לא יכול לעולם לבוא במקום ישראל, כי כל הכוח של התורה זה ישראל. זה מתגלה במעמד הר סיני. למה הוא לא התגייר 60 שנה? מאותה סיבה שהגיירות שהייתה לפני כן לא תפסה. כי עוד לא תפס מה נעשה השם למשה ולישראל. כשהוא תפס מה עשה השם למשה ולישראל עמו, התחילה בעולם ההתגיירות. תיקונו של קין התחיל להופיע בעולם. קין חייב להיות מתוקן, כי בשונה ממה שנדמה לנו מהגן, קין לא נכחד מעולם. קין זה 50% מכל העולם. כי נוח בא משת, ונעמה היא אחות תובל קין, והיא באה מקין. כך שכל אחד מאיתנו, כמו כל אחד מבני העולם, הוא 50% קין. צריך את משה, זה שממשיך את שת. משה זה שנקרא בספרים הקדושים הבל. משה הוא גלגולו של הבל. צריך את הבל וקין. צריך את משה ואת הקיני. וכשמשה יאמר לקיני, בוא איתנו, יגיד לו הקיני, עוד לא גמרתי לגייר. וכשהוא יהיה פה, במקום לשבת בירדן יריחו, הוא יסתופף יחד עם עמלק. אולי אפשר להוציא משם עוד משהו מהשורש. הוא המומחה לטיפולי שורש בעולם. הוא אבי אבות הגיירים ממתן תורה. לכן רש"י בחר בשיטה שיתרו אחרי מתן תורה בא. כי ברור שהוא בא עכשיו לכבוד מתן תורה, אבל רש"י אומר, היתרו הזה שנותר לעולם, זה מכוח מתן תורה. זה מהכוח שכבר יש עמך עמי ואלוקייך אלוקיי שלם, שיש בו את הכל. ואז הציפור שנמצאת על האיכונין של המלך, היא זו שיכולה להביא את הכל, את התיקון של החלק הקייני שבעולם. למה בכך? עד מה אשור תשבקה? סוף שלא תהיה תרוד מן העולם, ואתה שב מן הגלות, ואתה תהיה לעיניים ותלמד את זה את ישראל. אולי את השיעור הזה ביקש משה ללמד באוהל היחיד הזה. עם שלם, האוהלים מפורקים, ומשה רבינו וכולם מסתכלים מדבר עם הגר הנודניק הזה, שלא בא מבית ספרנו, שבכלל לא היה בסיפור במצרים, שמדבר באקצנט מדייני מעצבן. שבכלל איך תדע? חוץ מזה גם כולנו מכירים את הגרים מההיסטוריה. ועם שלם רואה את הדו-שיח של תיקון קין ותיקון הבל של משה ויתרו. משם מגיעים למעמד הר סיני. נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.